אחד הנושאים המזולזלים ביותר לצערנו זה הנושא של אגדות חז"ל. מה זאת אומרת? אותרנו את זה לאנשי אקדמיה, ואז עושים השוואות והגבלות ועניינים, ולא תמיד תופסים את הרוח ואת הנקודה המרכזית שיש מסביב לעניין הזה ולדבר הזה. אני, אם המסגרת הזאת תתקיים, אני קצת חורג מהמסגרת של הדף היומי, אבל אני עוסק בדברים שכולם מכירים אותם מכל מיני זוויות, והייתי רוצה לעסוק בכמה סיפורים מוזרים, דברים שכשאתה לומד אותם אתה לא מבין בכלל מה עניינם ומה חלקם, איך זה יכול להיות ומה זה יכול להיות וכו'. ואני חושב שכשמעמיקים ומתבוננים ורואים, אז כל הדברים הללו יכולים לקבל תפנית אחרת לגמרי. הגמרא בדף למתת עמוד ב', מי שיש לו גמרא, ביקשתי מיונתן גליק, אז עבדנו על זה קצת הבוקר, אז הוצאנו את כל המקבילות של זה. הגמרא בלמתת עמוד ב' מספרת סיפור למעלה, ממש למעלה בתחילת העמוד. תנו רבנן, אותה שנה שמת בשמעון הצדיק, אמר להם, בשנה זו הוא מת. כביכול הוא אמר להם, לחבריו או לאנשים שהיו איתו, אני השנה מסתלק מן העולם. עכשיו זה נשמע דבר מאוד מוזר ומאוד משונה, איך אדם יודע מראש מה אמור לקרות איתו ואיך אמור לקרות איתו. אמרו לו, מנין אתה יודע? מה זה, מה פתאום אתה אומר לנו כזה סיפור? אמר להם, בכל יום הכיפורים היה מזדמן לי זקן אחד לבוש לבנים ועטוף לבנים, נכנס עימי ויצא עימי. והיום נזדמן לי זקן אחד לבוש שחורים ועטוף שחורים, נכנס עימי ולא יצא עימי. סיפור מפחיד. אחר הרגל שהיה כנראה אחר יום הכיפורים, זאת אומרת סוכות, חלה שבעה ימים ומת, ונמנעו אחיו הכהנים מלברך בשם. ואז ממשיכים הלאה עוד כל מיני סיפורים. הדבר הזה הוא, זאת אומרת, כמו שאמרתי, הוא דבר מוזר, דבר משונה, דבר לא ברור מה חלקו ומה עניינו, וצריך לשים לב אליו. עכשיו, הדבר היותר מיוחד, אני קורא למשל את הגרסה שמופיעה במסכת צמחות, ואדם תניה, אותה שנה שמת בשמעון הצדיק, לכן גם הוצאנו את הדף הזה, אותה שנה שמת בשמעון הצדיק אמר להם, בשנה זו מת. אמרו לו, מניין אתה יודע? אמר לי, בכל יום הכיפורים היה מזדמן נזדקן אחד, לבוש לבנים ומעוטף לבנים, נכנס עימי ויוצא עימי. והיום נזדמן נזדקן אחד, לבוש שחורים ועטוף שחורים. נכנס עימי ולא יצא עימי, אחר רגל חלה שבעה ימים ומת. הנושא של ברכת כהנים לא מופיע. הבבלי במקבילה שלו, והמקבילה שם היא ארוכה מאוד מאוד מאוד, שם כל הסיפור של מקדש חוניו במצרים, סיפור מעניין בפני עצמו. בהחלט אני אומר, בכל השיעורים שיש בישיבה, אני אומר את זה כל הזמן, אבל מה אני יכול לעשות שלא שומעים? אז כל כך הרבה דברים לומדים בישיבה על מצב הדור ועל החיבור שלנו ועל העניין ועל הדבר ועל הזה. דברים שאני לא אומר, הם טובים לפעם לאיזה עונג שבת או משהו. בחור גומר 5 שנים בישיבה, הוא לא מכיר את השס, את האגדתות המרכזיות, כי אף פעם לא היה לו זמן ללמוד את זה. אז הגמרא במנחות, שם הסיפור הוא מאוד ארוך, על מקדש חוניו שהיה במצרים, דבר מעניין בפני עצמו. אז הגמרא במנחות אומרת ככה, אותה שנה שמת שמעון הצדיק, אמר להם, שנה זו הוא מת. אמרו לה, מניין אתה יודע? אמר להם, כל יום הכיפורים נזדמן נזדקן אחד, לבוש לבנים ונתעטף לבנים, ונכנס עימי ויצא עימי. שנה זו נזדמן נזדקן אחד, לבוש שחורים ונתעטף שחורים, ונכנס עימי ולא יצא עימי. לאחר רגל חלה שבעת ימים ומת, ונמנעו אחיו הכהנים מלברך בשם. בשעת פטירתו אמר להם, חוניו בני ישמש תחתיי. זה גורם לנו לאיזושהי בעיה, כי יש שני אנשים בשם שמעון הצדיק, סבא ונכד, ושניהם הם בנים של חוניו. זאת אומרת, זה שמות שעברו שם במשפחה. הדבר המעניין ביותר, וכל השיעור הזה שווה בגלל הערה אחת של הרב באיגרת בקרך א' בעקבות הירושלמי שנגיע אליו, ואני לא מפריז כשאני אומר שכל השיעור הזה שווה רק בשביל ההערה הזאת. תראו מה כתוב בירושלמי. 40 שנה שימש שמעון הצדיק את ישראל בכהונה גדולה. הרי בנוסח של הבבלי שקראנו לא כתוב שום דבר על כהונה, אלא כתוב שהוא היה נכנס לקודש הקודשים, אז כנראה שהוא כהן. ובשנה האחרונה אמר להם, בשנה זו אני מת. אמרו לו, מאיכן אתה יודע? אמר להם, כל שנה ושנה שהייתי נכנס, שהייתי נכנס לבית קודש הקודשים, היה זקן אחד, לבוש לבנים ועטוף לבנים, נכנס עימי ויוצא עימי. ובשנה הזו נכנס עימי ולא יצא עימי. באו נקמי רבי אבהו, והכתיב, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו. מה זאת אומרת, הוא פגש זקן אחד? מותר לעוד אדם להיות באוהל מועד בשעה שהכהן עושה את עבודתו? אפילו אותם שכתוב בהם ודמות פניהם פני אדם לא יהיו באוהל מועד. אמר לון, אמר לון, מה אמר לי דעה וברנש? אני אומר, הקדוש ברוך הוא היה. זאת אומרת, מזדמן לי זקן אחד, מי זה הזקן האחד שנזדמן לו? הקדוש ברוך הוא. מביל המשפט הזה.
אבל המילה נזדמן זה לא מופיע.
כן, כן, כמה, תכף נדבר על כמה דברים שלא מופיעים. אבל הדבר המשמעות,
רבי שמעאל בן אלישם, מסך ברכות גם, שהוא רואה את הקדוש ברוך הוא.
כן.
הוא אומר לו, שמעאל בני, ברכני. כן. גם שם בקודש הקודשים.
כן, כן, נכון, גם שם בקודש הקודשים.
יקסם, הקדוש ברוך הוא יצא מקודש הקודשים.
הקדוש ברוך הוא נמצא איפה שנותנים לו להיכנס.
הוא יוצא ונכנס, כי הקדוש ברוך הוא צריך כל הזמן לשכון ב...
הקדוש ברוך הוא שוכן בכל העולם כולו. אבל יצא ונכנס, הכוונה הוא שמלווה את האדם. אדם מרגיש שמלווים אותו, תכף נראה. מופיע גם בויקרא, גם בתוספתא, אני לא מרחיב, כי אני רוצה לגמור בזמן. עכשיו, איך מנתחים דבר כזה? איך מתמודדים עם כזה סיפור? אנחנו הרי לא באים להגיד פה וורטי מה אומר כל אחד על העניין, אלא איך מתמודדים עם כזה עניין. אז קודם כל, הדמות שעליה אנחנו מדברים, מי זה שמעון הצדיק? שמעון הצדיק. אז לפי מה שמופיע בספרים, הוא האדם היחיד שכתוב עליו שהיה צדיק. במערכת של התנאים והמוראים, אלא אם כן מישהו זוכר אדם נוסף. צדיק, שמעון הצדיק. זה אומר, זה כבר אומר דורשייני, זה אומר משהו. יש לדבר הזה איזושהי משמעות. עכשיו, הוא הראשון בחכמי תורה שבעל פה, שידוע בשמו לאחר חתימת כתבי הקודש. אם המשנה באבות אומרת לנו, שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, אנחנו חותמים את התנ"ך פחות או יותר בעזרה, הסופר וכו', אז הוא האדם הראשון שמזכירים את שמו. שם פרטי של בן אדם. עכשיו, אם אנחנו רוצים לחבר אותו אחורה, הוא דור שמיני ליהושע בן יהוצדק, שהיה הכהן הגדול בתקופת שיבת ציון. ובתוקף היותו כהן גדול, הוא גם היה ראש השלטון המדיני. כי הכהן הגדול באותם ימים, זה היה גם הנהגה רוחנית וגם הנהגה שלטונית פוליטית.
תקופת בית חשמונאי?
מה זה?
זה לא שהיה תקופת בית חשמונאי.
לא, 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 לא קשור לעניין. עכשיו, הגמרא בעמודים שאנחנו עומדים בהם, אז אומרת ש-40 שנה שהוא היה כהן, היה גורל עולה בימים. יש משנה במסכת פרה שמתוך 9 פרות אדומות שהיו, 2 הוא עשה. זאת אומרת, מדובר על אדם, על אדם מיוחד, מיוחד במינו, ובהחלט בעל עוצמות מיוחדות. עכשיו, מה קורה כאן? אומרים לנו ככה, אותה שנה שמת בשמעון הצדיק, אמר להם בשנה זו הוא מת. כמובן, הכוונה היא שהוא דיבר בלשון סגי נהור. אמר להם, לאלה שיהיו איתו, הוא אמר להם שיש לו תחושה, יש לו הרגשה, שזה מה שיקרה לו השנה. אמרו לו, מניין אתה יודע? אמר להם, בכל יום הכיפורים. מה זאת אומרת בכל יום הכיפורים? אז רש"י במנחות, במקבילה שלנו, אומר, זה לא סתם ביום הכיפורים, כשהיום מתחילים תפילת ערבית היה לו את הסיפור הזה, אלא בכל יום הכיפורים היה הקדוש ברוך הוא נכנס איתו, זאת אומרת, היה נכנס עימי לפני ולפנים. זאת אומרת, כשהייתי נכנס לקודש הקודשים, אז היה העניין הזה, אז היה הדבר הזה, אז הייתה משמעות מיוחדת לדברים הללו. זאת אומרת, בכל יום הכיפורים, מתי? כשאני נכנס לפני ולפנים, היה מזדמן לי זקן אחד. אז כתוב בתוספות הישנים, בגמרא, למטה. מה כתוב בתוספות ישנים? מי יקרא לנו את זה בקול רם? בשם הירושלמי.
נכנסתי מביצעים, בירושלמי פריך ואקתי, וכל אדם באול מועד, ודרשין, אפילו אותם שכתוב בהם ופניהם פני אדם, ומתרץ, כבוד הקב' ברוך הוא היה.
זאת אומרת, משהו אל הירושלמי, ותכף נראה איך השפת אמת מנסח את זה, השפת אמת על יומה, אבל שואל הירושלמי, מה זאת אומרת, היה מזדמן לי זקן אחד? מה, זקן אחד היה נכנס לקודש הקודשים? הרי כתוב, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד. אסור לאף אחד להיות באוהל מועד, כשהכהן הגדול עושה את עבודתו. אז השפת אמת מביא את זה. מה?
גם למלאך.
גם מלאך.
פני אדם.
תכף נראה, זו נקודה מעניינת. בגמרא נכנס עמו ויצא עמי. בתוספות ישנים הקשה בשם הירושלמי דאכתיב וכל אדם לא יהיה באוהל מועד. אז איך זה יכול להיות? אז הוא אומר, השפת אמת מתרץ. דכן היה בשעה שנכנס בין הארבעים להוציא כף ומחתה, דעל זה לא קאי קרא. מה שכתוב שהיה נכנס ויוצא עמו זה כשהוא היה גומר את העבודה, אחר הצהריים היה נכנס להוציא את הכף והמחתה שהוא הכניס בבוקר, ואז אותו זקן היה מלווה אותו ויוצא, וזה לא קושייה מה שהירושלמי שואל, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד וכולי, כי זה לא באותה שעה ולא באותו זמן.
האיסור הוא רק על הזמן עצמו.
כן, האיסור הוא על הזמן שבו מתבצעת העבודה, אבל כשהוא נכנס ויוצא, אז היה לו איזה זקן אחד. וממילא אומר התוספות ישנים, עכשיו, ומה אומר השפת אמת? והשפת אמת אומר, וזה מה שאומר התוספות ישנים, למה הסבירו שזה הקדוש ברוך הוא? כי אי אפשר להסביר את זה אחרת. איך נסביר את זה? מי נכנס לשם? מה, איזה זקן מחוסר עבודה? בדיוק נכנס למקדש, נכנס לקודש הקודשים. מה, 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 מה הדמות הזאת? איך להבין את העניין הזה? גם התוספות במנחות, בקופתת עמוד ב', התוספות אומר שאי אפשר להבין את הדבר הזה כפשוטו, כי זה לא יכול להיות. אז אומר התוספות, התוספות הראשון בעמוד למעלה בקופתת עמוד ב', אז אומר התוספות, הוא שואל את אותה שאלה, והוא אומר ככה, נזדמן לי זקן אחד לבוש לבנים, בירושלמי פריך ואקטיב וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, ואפילו מלאכים, אורי בקשר לשאלה שלך, דכתיב ודמות פניהם פני אדם, אז אסור להם להיות בפנים, ומשני דשם השכינה הייתה. לא אומר הקדוש ברוך הוא, אומר שכינה הייתה. בסדר, אז זה אנחנו מתקדמים. אז ממילא אותה שנה, שנה מסוימת שבה נפטר שמעון הצדיק, כשבאותה שנה הוא אמר לאלה שעמדו לידו, אלה שהיו לפניו, תשמעו, אני מרגיש שהשנה יקרה לי משהו. אמרו לו, מיין אתה יודע? אמר להם, בכל יום הכיפורים היה מזדמן לי, ואמרנו, למה בכל יום הכיפורים? מתי ביום הכיפורים? בשעה שהייתי נכנס לפני ולפנים, היה מזדמן לי זקן אחד, וראינו את התוספות ישנים, עם הירושלמי, מה זה זקן אחד? לא יכול להיות שזה אדם ממש, כי אז ממילא הירושלמי אומר הקדוש ברוך הוא, התוספות במנחות אומר שכינה, וראינו שהשפת אמת אומר שזה לא היה באותה שעה, ממילא זה יכול להיות זקן אחד. לא קרה שום דבר. לבוש לבנים ועטוף לבנים. יודע מישהו מה ההבדל בין לבישה לבין עטיפה? פשוט מאוד. לבישה זה בגוף, עטיפה זה בראש. זה ההסבר של העניין הזה. עטיפת הראש, ומי שמכיר את חכמי הספרדים, אשכנזים לא נוהגים בזה כל כך, אז יש כאלה שהולכים עם איזה צעיף ככה מלופף על הראש, מה שנקרא עטיפת הראש. יש מושג כגון זה. אז ממילא מזדמן לי זקן אחד, לבוש לבנים ועטוף לבנים, נכנס עמי ויצא עמי. פירושו של דבר, כשנכנסתי לקודש הקודשים, הוא ליווה אותי והוא יצא החוצה. והיום, מה זאת אומרת והיום? אז כנראה שהוא דיבר איתם ביום הכיפורים, כי הוא אומר להם והיום. בירושלמי אנחנו לא נראה שכתוב והיום, אלא כתוב, ובשנה הזו נכנס עמי ולא יצא עמי. כאילו שהסיפור היה אחר כך. פה כתוב היום. והיום נזדמן להזדקן אחד לבוש שחורים, ועטוף שחורים. דרך אגב, בזכותכם, נתחדש לי דבר ששנים לא ידעתי אותו. כל השנים צעקו שהיהדות מתנגדת לזה שהאבלים ילכו עם בגדים שחורים, שזה מנהג של גויים. זה לא נכון, זה כתוב ברמב"ן, כתוב בריץ גיאת, כתוב בראש, כתוב בכל המקומות. שאבל הולך עם בגדים שחורים, ואדם שהוא שמח הולך עם בגדים לבנים. אז זה בכוח ה...
הרמב"ן כותב שביום שמתים בראש.
כתוב
שונאיו של הקדוש ברוך הוא,
הצווה
להתעטב בבגדים לבנים.
כן, כן, זה רמב״ם הידוע על במותינו חללים, שהרב קוק מצטט אותו. מחלוקת, זאת אומרת, החזון איש הוא יותר בסוגיית הקירוב בעניין הזה, אותו מה שהרב קוק. הרב קוק אומר שחילונים, זאת אומרת כך הוא משתמע שם, שחילונים מתים צריך לשמוח שנאבדו סונף של מקום, חזוניש מאגן את זה וכולי. זה אחד המאמרים היסודיים ביותר של הרב קוק, אז במותינו חללים, אבל בהחלט לא נרחיב את העירייה בעניין הזה. אני רק מצטט את סוגיה בפני עצמה. כתב הריץ גיאת, אני קורא את זה מתוך הראש במסכת מועד קטן. מכאן אתה שומע שהאבלים וקרובי המת היו נוהגים ללבוש שחורים, ותנן כיוצא בהם, לובשים לבנים ומתעטפים לבנים. וביום התניה, אותה שנה שמת שמעון הצדיק, וכן אמר רבי ינאי, אל תקברוני לא בכלים לבנים ולא בכלים שחורים. לבנים, שמה לא יזכה ויהיה כחתן בין אבלים, שחורים, שמה יזכה ויהיה כאבל בין החתנים. וכן מצינו באגדה, שאמר לו משה ליהושע, יהושע, לבוש עליי שחורים, ויתכסה עליי שחורים, ויזהר בכבוד עלובה זו. כל מקום יש לעשות כפי מנהגו, וגם הרמב"ן מביא את זה בתורת האדם. אני לא אומר חס ושלום הלכה למעשה, אבל אני אומר... מה זה?
שלא הגיע להלכה העניין הזה.
אבל אם קורא לך בראש במועד קטן, מועד קטן שם כל ענייני אבלות, בסדר, אבל לדעת שיש, זה לא, אם רואים מישהו הולך ללבוש שחורים, זה לא, פתאום הוא הקים עלינו את מנהגי הגויים. אנחנו רואים שיש לזה, זה מופיע גם אצלנו. מה זה? הרמב"ם פוסק מה שהזכרנו כאן.
בשבת לובשים שחור.
מה זה?
בשבת לובשים שחור.
בשבת לובשים שחור? מי לובש שחור? מושב קרם בן זמרה, לא במקומות אחרים.
לובשים חליפה שחורה.
כאילו, אבל חולצה לבנה. בעזרת השם, כשנגיע בלילות שבת לסוגיית הלבושים של שבת, נדבר על זה הרבה מאוד. יש לי כבר על זה הרבה חומר. זה פרשה בפני עצמה. למה הולכים עם בגדי לבן בשבת? מה המשמעות של זה? משה רבינו בשבעת ימי המילואים שימש בבגדי לבן. קיצור, זה עסק שלם. צריך ללמוד את זה הרבה זמן. הלאה. אז ממילא הכוונה היא לראש, זאת אומרת, עטיפה, עטוף לבנים, והיום נזדמן להזדקן אחד לבוש שחורים ועטוף שחורים, נכנס עימי ולא יצא עימי. תראו לרגע בירושלמי, ובשנה הזו נכנס עימי ולא יצא עימי.
לא כתוב שחורים.
נכון, זה מה שאני אומר, זה ההבדל. היה זקן אחד לבוש לבנים ועטוף לבנים, נכנס עימי ויוצא עימי. ובשנה הזו נכנס עימי ולא יצא עימי. לא מופיע העניין של השחורים, הבגדים השחורים. אחר הרגל חלה שבעה ימים ומת. ונמנעו אחיו הכהנים מלברך בשם. אומר רש"י, למה נמנעו אחיו הכהנים מלברך בשם? כי הם הרגישו שהם לא ראויים. שמעון הצדיק נסתלק מן העולם, איך אנחנו נברך בשם? תכף נראה את הבן יהוידע, את השפת אמת, נראה מה הם אומרים. זה מה שאני קורא קריאה ראשונית, הבנה פשוטה, בסיסית ביותר של האגדתא הזו.
מתי ברכת כהנים הזאת? כל יום ויום?
במקדש. ברכת כהנים במקדש, כן. ברכת כהנים במקדש כל יום ויום. עכשיו, בזמן שיש לנו, איך להבין את הסוגיה הזאת? אז ככה, בעין יעקב, שזה ספר של רבי יעקב בן חביב, שהוא אסף את אגדות הש"ס וטיפל בהם, אז כתוב כך, ענף יוסף, זה פרשן על המדרש רבה שפירש גם את אגדות חז"ל. אותה שנה שמת שמעון הצדיק, אמר להם בשנה זה הוא מת, אמר להם אם אתה יודע, אמר להם בכל יום הכיפורים היה מזדמן להזדקן אחד. כתב בספר תורת העולה. המשפט הזה גזל ממני היום הרבה זמן וללא הצלחה. תורת העולה זה ספר של הרמ"א, והפכתי אותו דף על דף בפרקים הרלוונטיים ולא מצאתי את תורת העולה הזה, אז אני עוד מחפש אותו. אי אפשר להאמין הדבר כפשוטו. מה זה? מה זה גמרא פה? מה הגמרא מספרת לנו? אומר הרמ"א, יש לרמ"א שני ספרים, תורת העולה, תורת החטאת. ותורת העולה, ספר של הרמ"א שעוסק בעבודת השם ובמועדים ובכל מיני עניינים, שם כמה פרקים ארוכים על יום הכיפורים באותיות רש"י קטנות, ולא זכינו. רציתי לראות איפה הוא כותב את זה. בכל אופן מצטטים אותו, כמה מצטטים אותו, גם בשוטנשטיין מצטטים אותו, אבל לא כתבים מקור, כמו שיש בעין יעקב בענף יוסף וזה וזה. אני משתדל תמיד חפש את המקור, מה כתוב במקור, אחרת מה צריך לראות מה כתוב שם. אז בינתיים לא מצאתי. אז כתב בספר תורת העולה, אי אפשר להאמין הדבר כפשוטו. עכשיו זה הרמ"א, רבי משה ישראליש, הוא זה שכותב את זה. אי אפשר להבין את זה. אתה קורא את הגמרא הזאת, אתה לא מבין מה הגמרא הזאת רוצה בכלל. איך זה יכול להיות? אלא, תראו מה שהוא אומר פה. שהיה, זאת אומרת, את זה אומר תורת העולה, זה חלק מהעניין שרציתי לראות את זה בפנים. אני צריך לבדוק, יכול להיות שיש כבר היום תורת העולה מהדורה יותר משוכללת, מה שיש בספרייה, ואז אולי יש מפתחות ונמצא את זה. כתב בספר תורת העולה, אי אפשר להאמין הדבר כפשוטו, אלא שהיה מראה נבואי. שמעון הצדיק זכה לפני חורבן הבית, או יחד עם חורבן הבית, או איך שנגדיר את הדבר הזה. היה פה איזה גילוי, היה פה איזשהו גילוי מסביב לעניין הזה. אלא שהיה מראה נבואי, וראה במראה שלו, איש יוצא ונכנס עמו. והוא, כדרך מה שראו הנביאים בדוגמת הנביא, כמראה אדם. עכשיו, מה מוזר לנו בכל הסיפור הזה? מתי היה חיתום הנבואה?
מלאכי.
מה זה? חגי, זכריה ומלאכי. זאת אומרת, אנחנו מדברים בתחילת ימי בית שני, שעוד היה איזשהו עניין ועוד היה איזשהו דבר. חגי, עזרא, מלאכי, זאת אומרת, עכשיו, שמעון הצדיק, ודאי שהיה אחרי עזרא. אז מה זאת אומרת? הייתה לו נבואה, כאי נבואה. עכשיו, איך אנחנו יכולים להסביר את זה? אנחנו רגילים לומר את הדבר הזה הרבה פעמים, שמה שהגמרא אומרת, שכבר נביאים לא היו, אבל היו משתמשים בבת קול. מה זה בת קול? כל מי שהיה פעם בטיול, ונכנס לתוך איזה נקיק של נחל, ואמר, מוישה, צעק לה, אז הוא יודע שאחרי שתי דקות, זה הגיע למוישה, כי היה איזשהו עד. מה זה בת קול? נבואה זה דיבור ישיר. בת קול זה הבת של הקול. הכל כבר לא קיים. אין מקדש, אין גילוי נבואי מוצק ומסודר ומאורגן, אלא יש רק את הבת שלו. יש רק את הדבר היותר קטן והפחות משמעותי.
על מה מדובר עכשיו?
עכשיו מדובר על שמעון הצדיק, מה אומר הרמ"א. הרמ"א אומר, הסיפור הזה אי אפשר להבין אותו כפשוטו.
בת קול ויזואלית?
מה?
בת קול ויזואלית?
בת קול רוחנית. זאת אומרת שיש לך, למשל... מה זה?
בת קול זה בדרך כלל קול ממש.
אז היה לו איזשהו גילוי. אני לא יודע איך להסביר את הגילוי הזה. אבל היה לו איזשהו גילוי. כמו שאתה אומר, שהיה גם היום לגדולי ישראל. רצון יראב יעשה, צדיק עוזר הקדוש ברוך הוא מקיים. כל מיני דברים שיש להם איזה... יש מערכת תקשורת מיוחדת. מה רצית לשאול, גבע?
לא, יש בגמרא בפרק ראשון, ביומא.
כן.
מדובר מה נותר מבית המקדש השני? נותר בת קול, מה נותר?
נכון, מה אומר את זה בהתחלה? אין הכי נמי, שנותר בת קול, אין הכי נמי. אז כתוב כאן, הוא ראה במראה שלו, כן, אני, דרך אגב, זה הסוגיה הראשונה שרציתי ללמד, כי רציתי שזה יהיה בתוך הדפים שלומדים, אבל הסיפור הזה של בית שני, עם השנים שלו, עם הכל, מה היה בית ראשון ושני, זה פרשה חזל, היסטוריונים, עניינים, לא רציתי להיכנס, אני יודע שזה מאוד מעניין. אבל זה הרבה הרבה שעות עבודה. טוב, אני מרחם על עצמי גם קצת. מה אני יכול לעשות? מה?
דבר גם על הפרשה שמדברים על כל האומות. זה גם מסובך.
איזה...
חזימיה.
עם כל ה... נכון. אני לא במקרה, אני גם לומד יום עכשיו. אז אני ככה חי את העניין. מה השמות, מה זה זה ומה זה ההוא. פה אני לא יודע, זה יותר דברים טכניים. אני לא יודע אם יש פה איזה דברים מהותיים, אבל בסוגיות של המקדש זה סוגיות... כי כל דבר, אפשר להתחיל בדף ג' עמוד ב', שאדם לא יאמר לחברו דבר שהוא לא מרשה לו לומר, ג' עמוד ב' או ד' עמוד ב', אז גם כן, דבר מאוד בסיסי, היום אנחנו בעידן של תקשורת והדלפות לתקשורת ודיבורים ומעשים ועניינים, אז גם על זה חשבתי לדבר, אבל בקיצור, צריך למצוא את העניין. בקיצור, על מה לדבר יש מה ללמוד. ברוך הוא, ברוך שמו. אלא היה מראה נבואי וראה במראה שלו איש יוצא ונכנס עמו, והוא כדרך מה שאמרו הנביאים כדוגמת הנביא כמראה אדם, ואמר שיצא ונכנס עמו. רצה לומר שעזרו שיכנס בשלום ויצא בשלום, ולא יראו מקרה רע מלבד בשנה שמת בו, ואולי פגע בו שום מקרה בצטות שידע בזו כי השם שר מעליו. זאת אומרת, אומר לנו ענף יוסף, רבותיי, אל תקראו את הגמרא הזאת כפשוטה. אי אפשר לקרוא אותה כפשוטה, לא יכול להיות סיפור כזה. אלא מדובר כאן על איזשהו מראה נבואי, וזה בעיה היסטורית. מה זה מראה נבואי אצל שמעון הצדיק? אז כמו שאמרנו, כל בת כל איזה גילוי, איזשהו עניין, וזה הדבר שהתברר לו ביום הכיפורים כשהוא היה נכנס לקודש הקודשים. שנה אחת הוא הרגיש שזה בצורה נמוכה יותר ובצורה שונה, ממילא הוא הבין שמשהו מתרחש פה. זה הכיוון שהולך בו הבן יהוידע. הבן יהוידע זה ספר של הבן איש חי על אגדות חז"ל, והבן איש חי, כמה שזה נראה, הוא נפטר לפני 70-80 שנה. זאת אומרת, זה לא איזה משהו מלפני, עד כדי כך ש... אה, לא, זה החידה. את החידה הביאו לקבורה בארץ, נכון? הר מרדכי אליהו. את הבן איש חי לא הביאו.
הוא לא קבור בארץ.
הוא לא קבור בארץ. קבור בבגדד, בעיראק, אני חושב. ו...
הרבה מהספרים שלנו שרושם גם.
לא, לא חושב. יש לנו הרבה ספרים של הבן יהוידע.
לא הבן יהוידע, המקבצאל. ספר מאוד...
מה זה?
המקבצאל.
כן.
ספר שהבן איש חי מזכיר אותו הרבה מאוד. ספר הלכה מאוד אוהב. הוא נשאר בעיראק. אין לנו אותו.
אין לנו אותו?
יש עוד ספרים.
כי יש הרבה על התנך, יש הרבה על אגדות חז"ל, יש בהלכה.
הם אמרו בהספדים, ברב כדורי, שהוא קיבל ברכה מהבן איש חי.
כן, זה יכול להיות. לא, כי זה כבר תלוי, זה אני לא כל כך מבין בזה, אבל זה סיפור שלם של הפסיקה הספרדית. הרב עובדיה לא פוסק כמו הבן איש חי, הרב אליהו פוסק כמו הבן איש חי. זה עיראקים ובבלים ומצרים. אני בקושי מסתדר עם האשכנזים, אני אכניס את עצמי פה בן תורג'מן וגץ, מה אני צריך את זה?
הרב עובדיה פוסק בעצם כמו אמרה דעתרה, הוא אומר, מה שנהגנו בגלות בעיראק זה לא תקף כל.
כן, הוא פוסק כמו הבית יוסף, כמו פה.
לא, הרב הבן איש חי מתבוסס על עניין הקבלה.
כן. כן, 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 הנה, פה אני מביא לכם קטע מהארי ישר. עם זה אנחנו מתחילים, לא פחות מזה. זקן אחד לובש לבנים ועוטף לבנים, נראה לי בסייעתא דשמיא, על פי מה שכתב רבינו הארי, אני מדלג על זה, ואני רוצה להסביר, לא נבהל מזה שכתוב הארי, צריך לנסות להבין. תורה זה דבר שצריך ללמוד אותו. ונראה כאן, הוא בקיצור, מה שהוא רוצה לומר, הוא רוצה לומר שלכל אדם, בוא ניתן לדבר הזה דוגמה. נניח שאתה נוסע ברכבת הרים. אז יש לה מסילה למטה, שעליה הרכבת נוסעת, ויש גם איזה חוט שתופסת למעלה, היא מחוברת לאיזה מעגל חשמלי. וכל הרכבת הזאת מחוברת, בכל מקום שהיא נוסעת, לאיזשהו מעגל חשמלי. הלוואי הרכבת בשבוע הייתה מחוברת לאיזה מעגל חשמלי, אז בעוד 5 משפחות היו היום אנשים שמחים, ולא שבורים ורצוצים לא יודע אפילו מה לחשוב ומה לומר. אז הוא רוצה לומר, הבן איש חי, שלכל אדם, כשאדם נמצא בחיים, אז יש לו איזו נקודה שמאירה עליו. יש לו איזו נקודה שהוא, איך כתוב במדרש בבראשית? אין לך צמח שאין לו מלאך שמכה על ראשו ואומר לו גדל. זאת אומרת, אדם, זה שיא היצירה של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז יש לו איזה חיבור לקדוש ברוך הוא. יש איזה פס זוהר כזה, יש איזה משהו, איזה ניצוץ, איזה חיבור, איזשהו עניין. ונראה לומר שזו הנשמה העליונה, שהיא בחינת צלם, מקיף על ראשו, הייתה מצטיירת לעיניו בדמות זקן אחד לובש בגדים לבנים. זאת אומרת, נקודת החיבור של שמעון הצדיק לקדוש ברוך הוא, זה היה נדמה לו כאילו שהוא רואה זקן אחד, אבל בפעל הוא ראה את נקודת החיבור שלו לריבונו של עולם. הוא מעוטף לבנים כדרך שגופו מלובש באותה שעה 4 בגדי לבן, וידוע כי יש על הצלם ולכך ראו וכו' וכו'. כי בהיות הצלם ההוא אימו, כשיש לאדם את הנקודה הזאת שמחברת, הוא חי, שממשיך לו חיים. אז זה אומר שאתה מחובר למשהו. השם צילך. מה זה השם צילך? מה אומרים חסידים בשם הבשט? השם צילך. כשאדם הולך, הצל שלו מלווה אותו. חס וחלילה, כשאדם לא חי, השם דבר לא מלווה אותו, אז השם לא צילו. אז כשאדם יש לו איזה חיות, ויש לו מציאות, ויש לו משהו, יש משהו שמלווה אותו. אומר הבן איש חי, לא היה שם זקן. מה פתאום זקן? מה זקן יעשה בקודש הקודשים? והקדוש ברוך הוא, הוא לא מסביר עכשיו את הירושלמי. אז הוא אומר, מה שהוא התכוון לומר, נזדמן לי שם זקן אחד, הוא אומר, ראיתי את נקודת החיבור שלי לריבונו של עולם. והייתה לי הרגשה, הלבשתי את זה בדמותו של זקן. אמרתי, זה מישהו שנכנס, מלווה אותי ויוצא. בפועל, מה זה היה? זה היה השגחה פרטית שיש לי כל בן אדם. ומכיוון שהוא נכנס לקודש הקודשים, ביום המיוחד, הוא הרגיש את זה באופן מיוחד. למה אנחנו לא מרגישים את זה כל שנייה וכל רגע? או שאולי כן מרגישים את זה כל שנייה וכל רגע? מה אנחנו נגיד על אנשים אחרים, מה הם מרגישים ומה לא? אבל ככה אדם צריך לחיות. מה כל עבוד של תנועת המוסר? כל עבוד של תנועת המוסר, כל צעד שאתה עושה, תחשוב עליו, תתבונן בו, תראה אותו, מה המשמעות שלו, מה התוכן שלו. למה זה כל כך חשוב? כי יש לך השגחה פרטית, מישהו מסתכל עליך. אתה עכשיו עומד באקווריום של זכוכית. כל העולם מסתכל עליך. הקדוש ברוך הוא, זה מלוא כל הארץ כבודו, זה הכי חשוב. מה זה משנה מה? אז גם כשאתה בחדרי חדרים, למה אני... החבר'ה צוחקים, אבל למה אני... צוחקים, אבל אני עומד בדעתי גם כן. למה אני משתדל להעיר לחבר'ה שלא יסתובבו פה עם נעלי בית, שלא ילכו פה עם פיג'מות, שלא יבואו לבית מדרש עם זה? כי אני אומר, מה הפשט ש... אתה לא יודע שחבר'ה מסתובבים פה עם נעלי בית? לא ראית. תסתכל קצת למטה. אתה חי מעל יהיו תפחים. אני גם מסתכל מדי פעם למטה. שמע, יש לי משהו נגד נעלי בית? כיף לא רגיל, מצוין. אבל זה כאילו אדם, כאילו עכשיו הוא חי באיזה פלנטה אחרת. אבל אם הוא יודע באמת שהוא יושב בבית מדרש, והוא לומד תורה, והקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ושומר עליו, ונמצא איתו, אז מה, הוא יושב עכשיו עם נעלי בית, ועם איזה מכנסיים שהם ספק פיג'אמה?
תמיד זה לא יושב ככה.
מה זה?
תמיד
זה לא. הנה חינמי. קודם כל, תדע לך שרבי אביגדור סיפר פעם סיפור, ויש בזה, אני לא יודע אם אנחנו במדרגה הזאת, לא יודע אם מותר לספר את הסיפורים האלה בכלל. רב אביגדור סיפר שהרב עדס, ראש ישיבת כל יעקב, הביא פעם שיעור בישיבת כל תורה, והיה כל כך חם, לפני עידן המזגנים, הוריד את המעיל. שלום זלמן אמר לו, יותר טוב שלא תגיד את השיעור, מה שתגיד שיעור בלי מעיל. זאת אומרת, הכבוד של התורה, עכשיו זה לא מצד מה, מצד צדדים חיצוניים, אלא הכבוד של התורה הוא כזה ש, ש, שאדם הולך, תשמע, אם אתה זוכר לי, מישהו סיפר, הרב שטיינברג סיפר לי פעם, שהרב ז'ולטי אמר שיעור, היה לו כל כך חם, הוא אמר, תראו, אני לא יכול להוריד את המעיל, אני לא יכול להגיד שיעור בלי המעיל, אני נאלץ להפסיק את השיעור. כי באמת נתנו כבוד לא רגיל לכל הדברים האלה. למה הרב שמסדר קידושין בא עם חליפה? מסדרים קידושי, אז כבוד הקדוש ברוך הוא לא ככה. אז אתה שואל אותי, אז לא מבקשים מאדם להתקלח עם החליפה? זאת אומרת, זה ברור, אבל אני אומר, בכל מיני מצבים, איך אדם בא לתפילה, איך אדם מסתובב בבית, איך אדם מסתובב בבית המדרש, איך אדם מסתובב בפנימיה, איך אדם הולך למקלחת. אדם, פנימיה, שלושה חדרים, איך אדם יוצא מהחדר שלו למקלחת? אז אני לא אומר שהוא צריך לצאת עם הדובון עטוף על הראש ונעליים שלושת רבי שרוחות בשמונה קשרים וכו'. אבל בהחלט לא מתאים שמישהו יעבור מהחדר שלו למקלחת עם לבנים. לא מתאים, זה לא יפה, זה לא בבית, לא בישיבה, לא בצבא, לא בשום מקום שהוא בעולם. עכשיו, זה דברים שאנשים צריכים להתחנך אליהם. אז באיזשהו מקום, הבגדים, הלבושים, זה דבר, לכן אמרתי, זה קשור לסוגיה של שבת. שבת זה בחינה של מלכה, ולכן מתלבשים לכבודה, ולכן עושים כל מיני דברים. גם היום, בואו לא נשכח דבר פשוט. הדור שלנו, בגדים, זה דבר נורא פשוט. אתה הולך לחנות, אתה קונה ב-100 שקלים, 5 חולצות. אתה קונה, זאת אומרת, זה לא היה פעם. פעם הכל היה מסובך יותר, הכביסות היו מסובכות יותר. היום בכל בית יש מכונת כביסה ומייבש, ואם המכונה מתקלקלת, אז המכונה שעומדת בחצר. בקיצור, אנחנו חיים בכלל בעולם אחר מבחינת הבגדים. כשחזל דיברו על בגדים ועל לבושים, זה היה פרויקט עצום, היה צריך ללכת לחבש את הבגדים בנהר, וכל שבת צריך ללכת עם בגדים נקיים. אז לנו זה נורא פשוט, נגמרת שבת, כל המשפחה שמים, לוחצים, מייבשים, מגעצים, מחזירים, עושים, זהו, שכחנו מזה. אבל זה הפרויקט שלהם, הסוגיה הזאת. כמה בגדים היו לאנשים? הגמרא מדברת על אנשים שיש להם רק בגד אחד, מה יעשו בחול או בשבת? בגד אחד, זאת אומרת, יש להם, אין להם יותר, לא יכולים להחליף בגדים.
לפני 100 שנה היה ככה.
נכון. סביר להניח, לפני ההתפתחות של הטקסטיל, הכל היה נראה אחרת. אז בקיצור, הוא רוצה לומר כי בהיות הצלם ההוא חי עמו, שממשיך לו חיים. אך אותה שנה שנפטר, רמזו לו על פטירתו בשני שינויים אלה. האחד, שראה דמות הצלם לבוש שחורים, הוא ראה את מה שעומד לו על הראש בלבוש שחור, בית שנכנס עמו ולא יצא עמו, דהורה לו על פרידתו שעתיד להיפרד ממנו באותה שנה. כמו שכתוב, ונסו הצללים. אז הוא הבין שמשהו נורא עומד להתרחש מסביב לעניין הזה.
הוא מצייר את הדמות, לא?
מה זה?
שמעון הצדיק.
נכון, אבל הוא ראה שהדמות הזאת שהוא תמיד צייר לעצמו, פתאום זה לא מלווה אותו החוצה, פתאום זה אין לו. חסר לו את ההשגחה הזאת.
איך זה שחורים?
מה זה?
אם הוא מצייר את זה לעצמו, אז איך זה שחורים?
כי זה, התת מודע שלו, אותה הערה אלוקית שהייתה לו, באופן הזה היא צעירה את זה לעצמו. למה? זה גם עלינו, גם עלינו תבוא ותגיד את הדבר הזה. למה תמיד כשחם לך, אתה חושב על מים קרים ולא על מים חמים? כי התרגלנו, כשחם, אז הלשון מקבלת מים קרים, וזה זה, זה נותן למוח הרגשה, הנה עכשיו קר לי ונעים לי וכו' וכו'. אבל זה גם יכול להיות בדיוק הפוך. למה תחלת זה צבע שמצייר רוגע, ואדום זה צבע שמצייר בום? זאת אומרת, למה מציינים מחברת החשמל במקומות מסוכנים גולגולת עם איקס בצבע אדום? למה לא עושים את זה בצבע תחלת נעים ונחמד? כי יש איזו סיטואציה שככה אתה תופס, זאת אומרת, ככה דברים נתפסים ובאים לידי ביטוי. אז זה העניין הזה. עכשיו, בגדים שחורים ולבנים, דיברנו, אני מקצר, האם אפשר לדעת מראש שאדם נפטר, זה גם כן גמרא במועד קטן. הפוינט של השיעור, עשו אוזניכם כאפרכסת. אני זוכר, תכף אני אתן לך מראה מקומות, אם אתה רוצה, אתה יכול לצלם גם את הדף הזה, יש פה הרבה מראה מקומות, אפשר עוד לפרנס את זה הרבה. תעיין בעלי תמר על הירושלמי, בעלי תמר על הירושלמי מועד, כרך א', עמוד שין סמך ח', הוא מביא את המקורות במועד קטן ועוד מקורות. לזכור את הוורד של השיעור הזה. מה זה הערה של הרב באיגרת? מה המשמעות שלה ומה התוכן שלה? אחת הנקודות העולות פה לדיון, ואם היינו לומדים, זוכים ללמוד וללמד לימודי אגדה מסודרים, השנה למשל לימדתי את החוצניק עם ספר תהילים, אז גם דיברתי על זה שם. מה היחס בין אגדות שמובאות בבבלי לאגדות שמובאות בירושלמי? האם יש יחס ביניהם? אותו סיפור, איך הוא מופיע בבבלי, איך הוא מופיע בירושלמי. אני בטוח, בלי שראיתי, שבאקדמיה מסתום הם מסבירים זה בתקופה הזאת וזה עשה ככה וזה היה ככה וכו' וכו' וכו'. באגרות בקרך א', חלק גדול מהאגרות ממוען לרבי יצחק אייזיק הלוי בעל דורות הראשונים, ובעמוד קוף חף וב בקרך א' של אגרות כותב הרב דבר מדהים 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 מדהים, ויש לרמוז דוגמה על קירוב הרעיון לנסתר ונשגב שבירושלמי יותר מכפי הסגנון הרגיל של הבבלי. זאת אומרת, הרב כותב, כשאתה נתקל בגמרה ירושלמית על אותו נוסח שמופיע בבבלי, תדע לך שתמיד בירושלמי זה יהיה כתוב באיזה פנימיות יותר גדולה. למה? מה קרה בבבלי? שבבבלי סתמו הדברים יותר בזה מפני כוח התלמידים שאינו כל כך יפה בחוץ לארץ. אי אפשר לגלות את כל סודות התורה בעומק בבבלי. מעד היומה, איזה דוגמה הוא מביא לדבר הזה? זכינו, תגמר את הסיפור שלנו. מעד היומה, בעובדה דשימון הצדיק, למתת, שעובר על זה הבבלי בשתיקה. מה זאת אומרת עובר על זה הבבלי בשתיקה? קראנו, תנו רבנן. אותה השנה שמת בשמעון הצדיק, אמר להם בשנה זה הוא מת. אמרו לה, מנה אתה יודע? אמר להם, בכל יום הכיפורים היה מזדמן נזדקן אחד, לבוש לבנים, עטוף לבנים, נכנס עמי ויצא עמי, והיום, השנה הזאת, נזדמן נזדקן אחד, לבוש שחורים ועטוף שחורים, נכנס עמי ולא יצא עמי. לאחר הרגל חלה שבעה ימים ומת, ונמנעו אחיו הכהנים מלברך בשם. סיפור וכו' וכו', נגמר העניין. אבל מה עושה הירושלמי עם הסיפור הזה? הרי מה אומר הירושלמי? בא יקמר רבי אבאו, והכתיב בכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבוא לכפר בקודש עד צאתו, אפילו אותם שכתוב בהם ודמות פניהם, פני אדם לא יהיו באוהל מועד. אמר לו, מה אמר לי דעה וברנש? אני אומר, הקדוש ברוך הוא היה. למה הבבלי לא כותב שזה היה הקדוש ברוך הוא? איזה תעוזה לכתוב שאדם ראה אדם זקן, ומי זה היה האדם הזקן הזה? הקדוש ברוך הוא? איך אפשר לומר דבר כזה? אומר הרב, זה הירושלמי. הירושלמי בארץ ישראל, וכן יש להביא ראיה, סליחה, מעד היום, מה אני אומר, קורא עוד פעם, שלפי הסגנון הרגיל של הבבלי, שסתמו הדברים יותר בזה, מפני כוח התלמידים, שאינו כל כך יפה בחוץ לארץ, מעד היום, בעובדה דשימון הצדיק, שעובר על זה הבבלי בשתיקה, והירושלמי מתנסה לחוויון עוז הסוד, הוא פריך על זה, והירושלמי מקשה, והכתיב בכל אדם לא יהיה באוהל מועד, אני אומר, הקדוש ברוך הוא היה. זאת אומרת, הרב תפס פה, אני זאת אומרת, ראיתי את זה לפני 3-4 ימים, זאת אומרת, כשהכנתי, התעסקתי בהכנת השיעור, זה לא עוזב אותי הדבר הזה. הקטע הזה באיגרת לא עוזב אותי. מה זאת אומרת לא עוזב אותי? פירושו של דבר, לקחת את אותה אגדת. עכשיו, התחלתי להגיד קודם, לימדתי את החוצניקים שירה מעלות בקיץ, אז עסק בתהילים, אז עסקנו שוב בתנך, אז עסקנו בשיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. אז כולם מביאים את הסיפור של חוני המעגל. תעיינו בבבלי בתענית, בירושלמי בתענית, זה רואה בזה גלות, זה רואה בזה גאולה. מדהים. פשוט מדהים. אז אומר כאן הרב, כשאתה נתקל באותו סיפור בבבלי ובירושלמי, תדע לך, הבבלי זה לא הגיע לעומק. מה, יגידו בבבלי זה הקדוש ברוך הוא? באיזה לשון הוא משתמש? הירושלמי מתנסה לחוויון עוז הסוד. חוויון עוז הסוד, לזה מגיע הירושלמי.
זה משהו יותר מדהים, הרב, שבהלכה יש מחלוקת להלכה כבבלי.
נכון, בסדר, זה איגרת ענקית, הוא עושה לו פה, חשבונות, וזה, זה איגרת גדולה מאוד. בכלל, איגרות בקרח א', ב', ג', זה האיגרות השמנות, ויש שם סוגיות מרתקות ומעניות בפני עצמם. לפי זה, בואו נסכם, וצריך גם להחליט על דרכנו, זאת אומרת, האם אנחנו רוצים, על דרכנו, זה מילה שאומרים אותה בישיבה יותר מדי, להחליט האם אנחנו ממשיכים במסגרת הזאת, כן או לא. אז אמרתי נסכם. ראינו שהסיפור הזה, וזו דוגמה מסוימת, גם התחלנו מאוחר היום, אז לא הספקתי את הכל, הסיפור הזה מופיע במרחבי ספרות חז"ל בשישה מקורות. המקור הראשון הוא יומה, מסכתות קטנות, מנחות, יומה, ויקרא רבה, תוספתא. כמובן שאפשר לכתוב את זה אחד ליד השני, לעשות השוואות, אני לא מזלזל בזה, זה בהחלט חשוב ומעניין. הנקודה שתפסה אותי זה היחס בין הבבלי לירושלמי. למה את אותה שאלה ששואל הירושלמי לא שואל הבבלי? קיבלנו איזו תשובה בסוף השיעור מהרב קוק. על עומק ההבדל, על היחס בין העומק שמופיע בירושלמי, ומילא הירושלמי לא מתבייש להגיד, זה היה הקדוש ברוך הוא. אבל הבבלי זה מפחיד להגיד כזה עניין וכזה דבר. עכשיו, מה שראינו, דיברנו על שמעון הצדיק, דיברנו על המציאות שלו, על העניין שלו, איזה מקום הוא תופס מסביב לכל העניינים כולם. דיברנו על הפרטים, על שחורים, לבנים, בגדים, מה המשמעות של זה. כמובן, אם הבן יהוידע, זאת אומרת ככה, כיוון אחד היה הכיוון של הענף יוסף, של בשם הרמה, בתורת החטאת, בתורת העולה, סליחה, שלא יכול להיות דבר כזה, וצריך למצוא לזה הסבר, ומה זה? מראה נבואה. זאת אומרת, איזושהי בריחה לכיוון כזה שאין לזה שום הסבר. לעומת זה, הבן יהוידע, בשם הארי, דווקא אמר, אני יכול להסביר את זה, מה ההסבר לדבר הזה? שבכל אופן יש לאדם איזה בבואה, יש לאדם איזה משהו שמושך אותו, ופתאום הוא הרגיש שהדבר הזה לא קיים ולא לא נמצא. אלה הגישות המרכזיות. עכשיו, הסיום של העניין, ונמנעו אחיו הכהנים מלברך בשם, אז גם כאן, או שאני אומר, מה שאומר השפת אמת, נמנעו אחיו הכהנים מלברך בשם, בתוספות ריד תמה, כיוון במקדש מצווים לברך בשם, איך נמנעו? אז הוא אומר, אולי לא עלה בידם, זאת אומרת, זה לא הסתדר להם, והם לא יכלו לעשות את זה, או בגלל שהם היו באבלות, אז ממילא הם לא רצו לעשות את זה. גם הבן יהוידע אומר שאם נהיו חם הכהנים מלברך, להראות שהם אינם כדאים, או אפשר, כי מחמת רוב צערם על סילוקו, אין שרויים בשמחה. והזכרת שם המפורש בברכה צריך להיות בשמחה. אז ממילא גם זו יכולה להיות אפשרות, אבל פתאום אנחנו רואים איך גמרא, שהיא סתומה מכל צד ומכל כיוון, בדרך כלל שומדים את זה בסדר ערב, ככה עוברים על זה, פתאום אתה רואה כמה עניינים הלכתיים, כמה עניינים מחשבתיים, כמה עניינים ביחס של בבלי ירושלמי, כמה עניינים היסטוריים על שמעון הצדיק, לא על כולם הספקנו לדבר, כמה דברים מונחים בתוך הסוגיה הפשוטה הזאת. אם תחליטו שאנחנו רוצים להמשיך, אז בעזרת השם בשבוע הבא, אני ארצה לעסוק בדלתות של ניקנור. זאת אומרת, יש איזה סיפור שלמדו אותנו בגן, עם הספינה ואיסיו ודלתות, וזה בלמד חטא עמוד א', מה?
זרקו אותם,
ואחד נאבד, ואחד הגיע לעכו, ואחד הגיע לחיפה, ובקיצר זה נשמע גם כן כמו איזה סיפור. אני פשוט אמרתי שאני רוצה להתרכז בכמה סיפורים כדי להראות את המשמעות של העניין הזה.